אני רוצה לעיין בכמה מאמרים של הגמרא, בעיקר בגמרא ביומא, אם יש זמן, אולי יש עוד שני מאמרים במקום אחר, אבל ביומא יש רשימה של מאמרים מדף פ"ו שנפתחות בביטוי גדולה תשובה ש. רוצה לעיין באותם מאמרים. יש לי, אני חושב שיש נטייה שיש מאמרים גם בנושאים אחרים שפותחים ככה גדולה, הדבר הזה ש... אז אנחנו לא כל כך מתייחסים. זה ממש אומר, תשובה זה דבר טוב. אוקיי? תשובה זה דבר טוב. לא צריכים לחשוב על זה. יודעים שתשובה זה דבר טוב. ויש כמה מאמרים על דת, גדולה דת, כל מיני מאמרים כאלו. אז אני, כאן יש הרבה יותר מאחד. יש כאן שישה, שבעה מאמרים כאלו. אז אני רוצה לעיין בנאות באמת בדיוק מה הגמרא אומרת, בהנחה שאם רצו להגיד שתשובה זה דבר נפלא, היו אומרים שתשובה זה דבר נפלא. שכאן יש בכל זאת תוכן ויש להתייחס למה בדיוק הנקודה שכל המורה וכל טענה כאן רוצה להגיד. עכשיו מצד שני, כיוון שהמאמרים הם באמת פחות או יותר פשוטים במובן המבני, אז אולי בניגוד לשיעורים אחרים שגם אני נתתי בזמן בהקשר הזה, שבו אפשר לחלוק, אבל אני באמת האמנתי ואני טוען שניסיתי להגיד פשט. אז בן הסתם יש אנשים שלא הסכימו, אבל לדעתי זה היה פשט. כאן אולי זה יהיה קצת שונה, מאמרים כל כך פשוטים שבמידה מסוימת אני לא יכול שלא להוסיף. אז במידה מסוימת אני אומר פשט בגמרא, במידה אחרת אני אומר פשט בעצמי, וזה אי אפשר לחלוק, כי אני אומר פשט נכון בעצמי. אפשר לצחוק, אבל אי אפשר לחלוק. אז זה בתור הקדמה למה שאנחנו עושים. נפתח הגמרא בדף פ"ו עמוד א', אחרי הגמרא מפוסמת של קידוש השם וחילול השם, פותחת ברשימה המאמר הראשון, אמר רב חמא ברבי חנינא, גדולה תשובה שמביאה, בנוסח שלנו כתוב, רפאות לעולם, קריסת הבח, רפואה, שמביאה רפואה לעולם, שנאמר, הרפא משובתם, אוהבים נדבה. אז רב חמא אומר, תשובה מביאה רפואה לעולם. למה? כי בפסוק כתוב, הרפא משובתם. אנחנו צריכים להבין מה העניין כאן של רפואה. אולי הפשט הפשוט, שאני חושב שהוא לא מתקבל על הדעת, זה בא להגיד שאם אנשים חוזרים בתשובה, אז הם או אנשים אחרים מתרפים ממחלותיהם. זה נראה קצת מוזר, זה גם לא פשט הפסוק שמצוטט כאן, הרפא משובתם. אז המשובה, לפחות בפשט, מתייחס לחטא כמובן. לכאורה, כוונת המאמר היא להגיד שתשובה לחטא היא סוג של רפואה. כדי להגיד את זה, צריכים לטעון שהחטא הוא מחלה, והתשובה היא הרפואה. אנחנו צריכים להבין את הדימוי הזה. מה באים להוסיף כדי להגיד שזה מה שכולם מבינים. מי ששומע את המאמר, גם לפני המאמר ידע ש... גדולה תשובה שהיא מחפרת. זה לא מאמר שחזר, זה פסוקים, כן? אז כאן רב חמא רוצה להגיד משהו קצת שונה. זה לא רק, או תבין מה הכוונה שתשובה מחפרת על החטא, זה להגיד שתשובה יוצרת, מביאה, בלשון של הגמרא, מביאה רפואה לעולם. יש פירוש שראיתי בשם המבית, המבית טוען מה הכוונה כאן לעולם, זאת אומרת, דבר מעניין, ואולי נבין גם את זה בהמשך, הוא טוען שמה שרבי חמא רוצה להגיד זה שאם אנשים, אם הציבור חוזר בתשובה, אז מביא רפואה גם לאנשים אחרים. זאת הכוונה לעולם. אחרת היה כתוב, גדולה תשובה שמביאה רפואה לחוטא או לשווא. הכוונה לעולם זה שזה מוסיף רפואה בעולם. מין כפרה כללית, או בכל זאת יתרון כללי של תהליך התשובה. אז בוודאי שאם זה נכון צריכים להבין אותו, למרות ש... אני לא חושב שזה המוקד העיקרי שצריך לעניין אותנו, מה שצריך לעניין אותנו זה פירוש הביטוי, פירוש המושג של רפואה בהקשר הזה. אני מדלג למאמר שני, שהוא נדמה לי האחרון ברשימת המאמרים פה, בעמוד ב', פ"ו עמוד ב', יש מאמר של אמור אחר, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם, שנאמר בשוב רשע מרשעתו יחיה. פסוק ביחזקאל. עכשיו, כאן מה השאלה שלי? המאמר הוא פשוט מדי. מצוות מעריכות ימיו של אדם. זה אנחנו יודעים, זה גם פסוק מפורש, בהקשר מסוים, בהקשר של כיבוד אביהם, ובהקשר של שילוח הכן. אבל טוב, זה ברור. צדיקים אמורים לחיות יותר מרשעים. אם הכל הולך בסדר. אנחנו נתקלים בסטיות שנכללות תחת הכותרת שהצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אז תורה היא חיים. כן. אז כאן הוא רוצה להגיד משהו אחר. הוא רוצה להגיד שחוץ מההקשר הכללי, שבו אדם שעושה רצונו של מקום, אז זה חיים, ואדם שלא עושה רצונו של מקום, אז זה רשע, והוא מת, אז כאן הוא רוצה להגיד שדווקא תשובה, לא רק צדקות, אלא דווקא תשובה, מעריכה שנותיו של אדם, שנאמר בשוב רשע מרשעתו, יחיה. אז יש כאן שני מאמרים. אחד אומר שתשובה זה רפואה, ומאמר שהוא די דומה. הוא אומר שתשובה זה חיים, כמעט שמדובר ברשעים וחיו, כלומר מי שעמד למות ותשובה נותנת לו חיים. כדי להבין את זה, זה קודם כל להתייחס לפסוק שהמאמר בנוי עליו. מאמר ראשון, שנאמר הרפא משובתם אוהבי נדבה. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק הזה מהפטרת שבת תשובה, משובה ישראל. אז רק להזכיר את ההקשר. שובה ישראל, אדוני אלייך, כי חשרת בעווניך. זה הושע פרק י' ד'. כהו עמכם דברים ושובו אל אדוני, ימרו אליו, פקוטיסה אבון לקח טוב, ונשמע פערים שפתנו. אשור לא יושענו, אסוס לא נקב, לא נאמר עוד אלוהינו, מסע ידינו, אשר בך ירוחם יתום. שלושה פסוקים הראשונים, אומרים שאדם צריך לחשוב בתשובה, ואומרים איך חוזרים בתשובה. ואז כתוב, והרפא משובתם, המפרשים מסבירים שהנביא מדבר בשם השם עכשיו, שובה ישראל, ואז אני אומר לכם, הרפא משובתם, אוהבים דדבה כי שב אפי ממנו. פסוק הבא, שלא מוצא בגמרא, אהיה חטל לישראל, יפחח כשושנה, ויח שרשיו כלבנון. עכשיו, המאמר אומר שגדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. האמת שגם במאמר כבר ניתן לדייק. לא כתוב גדולה תשובה שמרפאת. כתוב תשובה מביאה רפואה בעולם. אבל הפסוק, הרפא משובתם, אז לא כתוב שמה שתשובה מרפאת. כתוב ש... אני מרפא, הקדוש ברוך הוא מרפא, זה בלשון יחיד, כל המפרשים מסבירים שהשם הוא זה שמדבר, הרפא משובתם, הפשט משובתם, פירוש המילה משובתם, זה החטאים שלהם. יכול להיות, אני לא בטוח, יכול להיות שמבחינת הדרשה, שתשובה מביאה רפאות, יכול להיות שכוונה היא הפעם משובתם, המילה משובתם מלשון תשובה. יכול להיות, אבל זה לא הפשט. פשוט הפשוט הוא שהפסוקים הקודמים מדברים על תשובה, והפעם משובתם זה מה שקורה כשחוזרים בתשובה. אז כתוב שקדוש ברוך הוא אומר, אני התרופה, אני הרפואה לחטא, אוהבי נדבה, ואז כתוב, היה חטא לישראל, זה די ברור מהפסוק הבא, היה חטא לישראל יפרח כשושנה, והיה שושב כלבנון. הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא המחיה. היה חטא לישראל, הדימוי שומע, לא, זה לא רק הוא מפורט כאן, אבל זה אוטומטית, אתה שומע על טל לישראל, יפרח כשושנה, אז אנחנו מתארים מישהו שהוא באמת בסוף כוחותיו. הטל זה תמיד מחיה כשמשהו התייבש, ואז כמה טיפות של טל, וזה מרענן אחרי יום שהיה חם מדי, או אחרי יובש יותר מדי גדול, יפרח כשושנה. אז הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מין מחיה מתים. יש בחזל הרבה דימויים של הטל כקשור למחיה מתים. זו גם הסיבה שהם באים ביחד בברכה. ויש במדרש רבה בתחילת לכת לגבי אברהם אבינו, שזה כתוב מפורש, מה הטל מחיה את המתים, אז אף אני מחיה אותך, כך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. אז זה ברור מהקשר של הפרשה, של הפרק בהושע, שמדובר בדבר שהוא הרבה יותר פשוט. הקדוש ברוך הוא מרפא, הקדוש ברוך הוא החיים. אם אדם חולה, אם אדם מיובש, אם אדם בסוף כוחותיו, אז קשמו שם לקדוש ברוך יחיה אותו. נכון שהקדמה דיבר על תשובה, אז הפשט הפשוט הוא שאתה חוזר בתשובה, אני אוהב אותך, אני אבוא לצל אותך. אבל זה לא מה שרב חמה אמר. רב חמה רצה להגיד שלא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא יציל אותך, אלא שגדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם. שרפאות לעולם. שהתשובה היא המפתח לזה, ולא שהתשובה במקרה, מתקן, ואז הקדוש ברוך הוא חוזר לתשחס אליך, כמו שהוא מתשחס לכל מי שאוהב אותו והוא אוהב אותו. יש כאן איזשהו מאמר מיוחד, עוד פעם, לא צדקות מתקן את האדם, אלא תהליך התשובה מביאה לידי מה שהפסוק מתאר כאיך אתה לישראל יפרח כשושנה. אז אני רוצה להסביר לפי מיטב הבנתי את העניין הזה. אנחנו בדרך כלל תופסים, בצדק, כי זה חשוב מאוד לתפוס את ככה, שתשובה זה תהליך של תיקון החטא. אדם חוטא, הוא לא בסדר. כשברוך הוא פתח פתח, חסד עצום, שבו אדם יכול להינצל ממעשיו ומהבור שהוא קרא לעצמו, הידי זה שהוא יחזור בתשובה, ואז מבקש סליחה ומקבל סליחה, וסליחה בכפרה, אז זה מחפר, ועכשיו הוא חוזר לאיפה שהוא היה. אני חושב שמאמרי גדולי, אז בשביל זה לא צריכים מאמרי גדולי התשובה. בשביל זה, זה ברור, זה מדובר בפרק האחרון של היום, זה יום הכיפורים, אדם יחזור בתשובה, והכל יהיה בסדר, בעזרת השם, הוא לא יהיה יענש, כן? שזה מטרה של התשובה. כאן מדובר בגדולה תשובה, זה בא להגיד שיש כאן משהו אחר. משהו שיש לו משמעות הרבה מעבר לתיקון של החטא שבו אדם עשה. והכוונה לדעתי הוא ככה. אני אסביר את זה יחסית בקיצור, כי זה יבוא לידי ביטוי גם במאמרים, ונדמה לי שרק יהיה אפשר להבין את זה באמת בסדר אחרי שבועיים שלושה, שנראה את זה מכמה וכמה הקשרים שונים. אז אני מדבר היום כי זו תיאוריה, ואחר כך נראה אותו בפנים בתוך מאמרים שונים. יש שאלה עתיקת יומין, שהרמב״ם טען שאי אפשר לענות עליה. שאלה היא למה ברא הקדוש ברוך את העולם. אז הרמב״ם אמר קטע מפורסם במורה נבוכים, שבו הרמב״ם אומר שהשאלה הוא בהגדרה לא ניתן לתשובה. והוא מסביר למה. כי פעולה של חכם, פעולה שיש לה מטרה, זה או לצורך העושה או לצורך של מישהו אחר. וכאן הבריאה איננה לצורך העולם, כי העולם עדיין לא קיים, וזה לא לצורך קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא אין צורכים. ולכן אי אפשר לענות על השאלה הזאת, הרמב״ם ממציא ביטוי, כדי לעקוף את השאלה, הוא אומר, אתה שואל אותי למה פרד שקובו חורת עולם, אני אומר לך, עלה ברצונו. זאת אומרת, אני לא יכול לענות. אבל, ראשונים האחרים כן ענו, ניסו לענות, בצורה זאת או אחרת, בניסוחים שונים. ובין השאר המדרש אומר, ברשימה יותר ארוכה, אבל אחד מהדברים שנברא לפני שנברא העולם, זה תשובה. זה אם אני זוכר נכון, ואמר בראשית רבה על בריאת העולם, זה הדבר השישי, שתשובה. מה הכוונה שדבר נברא לפני הבריאה? נכון, הכוונה היא שאי אפשר לברוא את העולם בפועל אם היסודות האלו לא קיימים. למה תשובה היא יסוד בריאת העולם? אז זה לא מה שבדרך כלל חושבים. כי הקדוש ברוך הוא יודע שהעולם יתקלקל ולכן הוא צריך להשיב. אז זה לא תנאי לבריאת העולם. זה תנאי להמשך העולם אחרי 5 דקות. זה כן. אבל לא צריכים תשובה לפני שבורים. העולם שנברא הוא היה מצוין. הוא עוד לא חטו, יש 24 שעות עד שאדם הראשון יחטא. אז לא צריכים תשובה כדי לברוק, צריכים תשובה כדי לקיים. אז מה זה תשובה שנבראת לפני בריאת העולם? זה בא לענות על השאלה הזאת. למה ברא הקדוש ברוך את העולם? והתשובה שאני ארצה להוציא מכמה וכמה מאמרים, ועכשיו זה רק התחלה שלה, זה שהעולם נברא בשביל התשובה. לא בשביל הצדקות, אלא בשביל התשובה. הלוגיקה היא פשוטה מאוד. המצב של העולם, מצב של הצדיק, מצב של אדם הראשון, מצב של משה רבנו, בתור מצב, בתור קביעה, בתור שקילה של אותו צדיק, לא יכול להצדיק את הבריאה. מסיבה פשוטה מאוד, כי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, או אפילו בלי המלאכת. הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה הוא השלמות, הוא האינסוף, הוא הכל. והעולם, איכשהו, גם אף אחד לא חטא, זה לא זה. זה, יש לו ציון, הוא בגדר 50, 100, 150, 1,000, 200, אבל הוא לא בגדר אינסוף, בהגדרה, כי אם זה אינסוף, זה אלוקים. העולם הוא נברא, ולכן הוא חלקי, והוא פגום, והוא חסר. ממילא הוא גם יהיה יותר מזה, הוא גם יהיה מושחת באיזשהו צורה, אבל זה כבר הבדל בין מושחת לבין חסר, הוא לא רלוונטי כאן. הקדוש ברוך הוא נטו מפסיד, כשהוא בורא את העולם. טוב, אני פעם למדתי מתמטיקה, אז אני יודע שאחד מן היהודים החשובים של המאה ה-19, קנטור הסביר שאין סוף פלוס 5 הוא לא פחות מאין סוף. הוא גם לא יותר מאין סוף, אבל הוא לא פחות. אז בסדר, אז הוא לא הפסיד, אבל הוא לא הביח. כלומר, כשמסכים על העולם זה נטו הפסיד, אבל זה מתפתל בסכום הכולל. אז הצדיק הוא לא הצדקת בריאת העולם. אני חושב שהתשובה של המאמר ההוא בבראשית רבה הוא ש... התשובה מצדיקה את בריאת העולם. ועכשיו אני מסביר את זה ממש במשפט אחד או שניים, וננסה להבין את זה לאט לאט במשך הזמן. מה ההבדל בין השווא לבין הצדיק? מה הפשט במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גרועים יכולים לעמוד? אז אני חושב שזה באמת פשוט מאוד. לכל דבר נברא, אפשר לתת ציון, בסקאלה של, של ערך, של הטוב. אפשר כאילו לקחת מה שהגמרא בראש השנה מתאר, שכשברוך הוא שוקל אנשים ביום הדין, אז אפשר לשקול אנשים מצבים, ולראות כמה הם שווים. אז יש אנשים ששווים פחות, כי הם רשעים. ויש אנשים ששווים יותר, כי הם, כי הם צדיקים. בסך הכל, המספר הוא, הוא מספר פיני, הוא מספר עם, הוא מספר עם ערך. יכול להיות שזה אלף, יכול להיות שזה אחד, אבל זה, זה לא יהיה אינסוף. התשובה כאן נתפסת לא כתיקון החטא, אלא כעצם הערך של התנועה. אדם ש, שגורר את עצמו מ... אני סתם אומר מספרים, מדרגה 50 לדרגה 51, אז ה-50 ו-51 בעיני האינסוף זה כמעט אותו דבר, אולי זה אותו דבר בדיוק. אבל התנועה, השיפור, התשובה, ההתקדמות, או להגיד את המילה הנכונה כאן, ההשתלמות מ-50 ל-51, הפלוס אחד הזה, יש לו גדר של אלוקות. יש לו גדר שהוא הבבוע, הוא ההשתקפות, של השלימות. יש, אני לא זוכר בדיוק איפה, אז באמת אתם לא מצפים שאני ידע, אבל יש מאמר ברב קוק שבו הוא אומר שהשתלמות ושלימות זה הינוח. עכשיו, הוא לא התכוון זה הינוח, כי זה לא הינוח. אבל אחד, בעולם של, של חסר, אז השתלמות היא השלימות שיש שם. הנוכחות של השלימות, השלימות זה אלוקים. הנוכחות של אלוקים בתוך העולם לא למעלה. ולא מעל, ולא בנשגב מעולם, אלא בתוך העולם, הוא בנקודה הזאת, באמת, לא שאני רוצה להתקרב לאלוקים, ההתקרבות היא האלוקות. עכשיו, זה דבר שצריכים באמת מאוד להיזהר בו, כי בקלות, אני אומר את זה רק מאמר מוסגר, כדי להינצל מאישו של גיהנום, בקלות מאמר כזה יכול להפוך להיות עבודה זרה. כי מה שאמרתי עכשיו זה שה... אם מישהו לא שומע טוב, או להפך, מישהו שומע טוב ולא חושב טוב, אז הוא שומע שנאמרתי שבעל תשובה הוא אלוקים. וזה לא מה שאמרתי בדיוק, אולי זה כן מה שאמרתי, אבל אתם לא הבנתם נכון אם זה, אם זה הסיכום. המצב של אדם בכל רגע ורגע, זה סופי, זה מוגדר. הוא או 50 או 51. אז תיקח אותו בידיים, תיקח את הבנם ותשקול אותו, אתה לא תקבל אינסוף. אתה תקבל כמה הוא שווה. האלוקות נמצא לא במה שהוא עושה, אלא בכוח. של ההליכה שלו, שזה אף פעם לא שווה לו, אבל זה גם לא נמצא במקום אחר. אם העולם הוא סטטי, אז אין אלוקים בעולם. עכשיו, וזה נכון, וכאן זה דבר קשה, להקל קצת, אם העולם הוא סטטי, ברמה גבוהה ביותר, כולם, מה שאנחנו מצדיקים, אז זה גם כן סוג של מיטה. החי הולך, והמת הוא תקוע, המת הוא סטטי. התנועה של החיים, זאת הנוכחות של, נקרא לזה, קדושה או שכינה, זאת הנוכחות של שכינה בעולם. לזה הגמרא קוראת, אז הגמרא מזהה את זה, עם התהליך הידוע שנקרא תהליך התשובה. אז א', זה כן קשור לחטאים כמובן. זה גם נכון, הפתיחה של אות התשובה, שזה לא בהכרח קשור לחטאים, אבל גם זה לא קשור לחטאים, זה קשור ללכת מחסר יותר לחסר פחות. וחסר וחץ זה אותו דבר, רק שחץ זה משהו שהוא ממש אסור, ולא הייתי צריך לעשות, וחסר זה מה שנולדנו. אני נולדתי כתינוק, הייתי חסר, לא חוטא, אבל הייתי חסר, ועכשיו אני, כמה שנים אחר כך, אני עדיין חסר, אבל בעזרת השם, אולי אני פחות חסר ממה שהייתי כשהייתי תינוק. ואם אני מבסוט עם זה, ואני אומר, אוקיי, הגעתי, זה הגעתי לשיא שלי, אז באותו רגע אני מת. יש מאמר מפורסם שאני אוהב לצטט, מן הסתם יש אנשים מבוגרים יותר בחדר שפעם שמעו את זה, כי אני מאוד אוהב את זה. מאמר של הבעל שם טוב, סיפור של הבעל שם טוב, אני מדלג על הסיפור, כי זה אין זמן לסיפורים בשעה כזאת בלילה, אז רק למאמר הסופי, אחרי שמישהו שם חוזר מעולם הבא, מספר לחבר שלו מה קרה לו, ומה קרה לו, קרה לו, קרה לו, לא חשוב, בסוף הוא אומר, המסר הוא, כל חיי העולם הבא זה ללכת ממדרגה למדרגה, מחיים מחיים, מיטב יד עולם. שזה בא להגיד, לא שזה כל חיי עולם הבא, אלא ההגדרה של חיים אמיתיים זה ככה. אנחנו חיים בטעות אשליה אופטית, שבו החיים זה הכנסת חמצן והוצאת חמצן. יש חיים ביולוגיים, אבל הדבר הזה הוא רק השתקפות של מה שאנחנו יודעים היום, של תאים נבראים ותאים מתים, כן? שבכל זאת, אם מישהו, אם אין לו תחלופת תאים, אז הוא גם מת. אבל זה בכל זאת השתפקות חיצונית. ההגדרה הפנימית של החיים זה ללכת מחי ומחי מדרגה ומדרגה מיתה ביד עולם, ואותו אותו סיפור, שני תלמידים של בעל שם טוב, מה שנאמר לתלמיד הזה שהוא כבר מת, הוא מגיע לכמו, שאם אתה עוצר פה, אז אתה נהיה כמו אבן. ולכן, מבחינה הלכתית, אז מיתה זה טומאה, וחיים זה טהרה. וטהרה זה תנאי להשגת הקדושה. אנחנו נסובב את הרעיון הזה הרבה, בעזרת השם, למי שיגיע בשבועות הבאים. אני רוצה להסביר את המאמר שלפנינו. אני אתחיל מהמאמר השני, כי זה מאמר יותר פשוט. גדולה תשובה שמעריכה ימיו של אדם, שמעריכה שנותיו של אדם, שנאמר בשוב רשע מרשעו יחיה. אז אני אומר, זה לא הכוונה של המאמר להגיד ש... אם אדם הוא רשע, הקדוש ברוך הוא גזר עליו מיתה, ואז הוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא יוותר את הגזר והוא יחיה. זה נכון, אבל זה פשוט. מה שהוא רוצה להגיד זה שהתשובה עצמה, לא זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אלא התשובה עצמה מעריכה בימיו של אדם, והסיבה היא בגלל שתשובה היא ההגדרה של חיים, לא צדקות הגדרת חיים, אלא תשובה, תנועה. מי שלא זז, אז הוא מת. יש לתת רק עוד דוגמה לרעיון הזה, ואולי זה יסביר... זה ידגים יפה את ההבדל בין להיות מת בצדק לבין להיות נמוך, רשע שחוזר בתשובה, מאמר של ספר הזוהר בנוגע לאברהם אבינו, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. אז כותב הזוהר שזה דוגמה של תנך בגובה האוזניים. אומר ספר הזוהר, שואל, למה אברהם אבינו עמד עליהם תחת העץ? אז הוא מסביר שאברהם אבינו, זה שמה כמו סיפור של ישראל סלנטה. אברהם אבינו זיהה, אני לא מבין איך מה זוהר בדיוק התכוון כאן, אולי בתת מודע, זיהה שהם מלאכים. מסביר הזוהר, מלאכים נקראים עומדים, שנאמר, ונתתי לך עומדים בין המהלכים האלה. בן אדם נקרא מהלך. אברהם אבינו, מה? מלאכים נקראים עומדים. כן, נתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. מה אמרתי? אמרתי הפוך. אוי, חס ושלום. ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. מלאכים נקראים עומדים. בן אדם נקרא מהלך. אברהם אבינו לא רצה, הוא הגיש לו נוח שהם מלאכים, אז הוא המעיט את עצמו. כמו את הסיפור של שרה סלנטה, כשהמשרתת שפכה את היין, אז גם הוא שפך את היין, כדי לא לבייש אותה. כדי לא לבייש אותה, אברהם אבינו העמיד את עצמו. בניגוד למה שהוא היה כל הזמן, מה כתוב אברהם אבינו שש או שבע פעמים בפסוק? הלוך מנסור הנגבה, הלוך לפניי ויהיה תמים. אברהם אבינו תמיד מהלך. אבל אותו מקרה הוא עמד. לא חשוב אברהם אבינו, העניין הוא שמלאכים עומדים, זה לא הכוונה היא שמלאכים הם נמוכים מאדם. ברור שהזוהר חושב שמלאכים הם למעלה מן האדם. במה? בציון, בהערכה האבסולוטית. אז הם בשמיים ואתה על הארץ. אבל אנחנו הולכים מנקודה הזאת לארץ, וזאת השם לנקודה אחרת, נקודה גבוהה יותר. אנחנו עולים בהר, אברהם אבינו עולה בהר, אברהם קרא הר, שהוא מטפס בהרים, כדי להגיע להר המוריה, ומלאכים, מקסימום, הם התחילו בהר, אולי התחילו אפילו למעלה מן ההר, אבל הם נשארים איפה שנשארים. וזה בא, לא בדיוק, גנאי זה לא מילה כאן, זה בא כדי להסביר למה בן אדם הוא לא גבוה מן המלאך, הוא נמוך מן המלאך, אבל בסקאלה אחרת יותר. כל מה שחשוב כאן כדי לא להתבלבל, זה להבין שיש כאן שתי סקאלות שהן לא, הן שונות, הן לא רבות זו בזו. הדוגמה שאני תמיד נותן, כי פעם הייתי מורה, לא מתכוון לישיבה, אני באמת מורה, זה שיש לך תלמיד. אז הוא מקבל 90 על המבחנים. כי הוא חכם ולומד קצת, אז הוא מקבל 90. יש לי תלמיד אחר שהוא מקבל 40 על המבחנים, כי הוא אידיוט. ואז הוא עושה מאמץ אדיר, והוא הוציא 50. אז יש לי שתי אפשרויות עכשיו. לתת לו ציון אמיתי, אני אתן לו 50. זה מה שהוא קיבל. זה יש שקל לתת לו יותר מזה. מה מורה בכית א' עושה? או בכית ב', בכית א' באמת עושים רק את הראשון. בכית, מה הוא עושה בכית ב'? הוא נותן לו 50, אבל אז שם איזשהו כוכבית, ולמעלה כתוב, אנחנו מאוד מעריכים את ההתקדמות. יש מורים שיתנו לו עוד 10 נקודות בגלל ההתקדמות. שזה, אין ברירה בתעודה, אבל זה לא נכון. הוא לא שווה 60, הוא שווה רק 50, זה שקל לתת לו עוד 10 נקודות. צריכים להבדיל בין שתי הערכות. יש הערכה אבסולוטית, ויש לנו, אני חושב שאנחנו מבינים שזה נכון, זה לא וורד דתי, זה וורד שבאמת מורים בכל בית ספר מבינים. יש לנו איזושהי הערכה לתנועה, שזה שונה, הוא נשאר פחות מהתלמיד הטוב, בהערכה אבסולוטית, אבל הוא שווה הרבה יותר מהתלמיד הטוב בהערכה השנייה. בסך הכל, בסופו של דבר, התלמיד הטוב הוא נבח, הוא תקוע ב-90, וזה בכל זאת הולך לאיזשהו מקום. על זה כותבים ספרים וסרטים ומנסים להוציא מאיתנו את הדמעה, בגלל שבסופו של דבר זה ילך, אנחנו מבינים שיש כאן משהו. העולם נברא בשביל בעלי תשובה דפוקים, בשביל בעלי תשובה חוטאים, ולא בשביל צדיקים שעומדים, ולא בשביל המלאכים. מלאכים נבראו ביום השני, לפי המדרש, בבני אדם ביום השישי, והיום השני זה לא הספיק לקדוש ברוך הוא. היו לו מלאכים, היה לו את עצמו גם לפני כן. וזה לא הספיק, כי הוא רצה, מה שנקרא בלשון הראשונים, בלשון הרמב"ן, ביקש הקדוש ברוך הוא לדור בתחתונים, רוצה לדור, רוצה שיהיה אלוקות בתוך התחתונים, אלוקות בתוך התחתונים, זה ההתקדמות של בן אדם. אז גדולה התשובה שמריחה שנותיו של אדם, הכוונה היא שתשובה זה החיים. עכשיו, שלא נתבלבל, כמובן הקדוש ברוך הוא החיים, אבל זה אותו דבר, זה בדיוק הפעות שאני רוצה להגיד. תשובה זה, חוץ מזה שזה מתקן אותך והקדוש ברוך הוא יאהב אותך, תשובה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אדם ששב בתשובה הוא מרכבה לשכינה. ולכן גם הביטוי הוא מרכבה לשכינה ולא בסיס לשכינה. כי הוא מנור, הוא זז. אדם שחוזר בתשובה הוא מרכבה לשכינה, השכינה בתוכה, לא בקדוש ברוך הוא בא אליו, כשאני אומר דבר שהוא באמת יזהו, כי זה מאוד מתקרב, זה דבר שאסור להגיד. זה לא שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא בא אליו. חוזר בתשובה, במרכאות, כווה יכול להבדיל כאילו, יוצר את הלוקות. התנועה שלו היא השכינה בעצמה. כי ההשתלמות שלו, שזה שלו, הוא זה שמשתלם, זה משקף, יש לו ערך בגלל שהוא, לא בגלל שזזת מ-1 ל-2, מ-א' ל-ב', בגלל שהלכת מ-1 ל-2. הלקראת השלמות, הוא ביקשת משם את השם הלוקח ומצאת, זו הדבר שאומר שיש כאן שכינה ממש בתוכו, ולכן זה מריחה שנותיו של אדם, כי זה החיים בעצמם. זו גם הפשט שממש שפתחנו בה, וזה מסביר את השימוש במילה רפואה כאן. יהיה קטל לישראל, כלומר הפסוק אומר, אני אהיה חיים לישראל, אבל זה נקרא ערפה משובתם, אוהבים לדבר. הדימוי, שזה דימוי חד פעמי, אני לא חושב שזה נמצא בשום מקום אחר בחזל, של תשובה כרפואה. חטא כמחלה, יש עוד מאמרים. כן? אבל תשובה כרפואה, אני לא מכיר מאמר אחר. זה ממש ביטוי חד פעמי, אבל זה בא בדיוק להגיד את הנקודה הזאת. זה לא ש... עוד פעם, זה לא שאם אני חוזר בתשובה, אז כהחלטה של המלך, כהחלטה של השופט, אז הוא ירפא אותי. אלא... גדולה תשובה, התשובה מתחילה את התהליך של הרפואה עצמה. מי שחוזר בתשובה, מי שאיננו עומד, אלא מתחיל ללכת, אז ההליכה שלו, האמת שפסיכולוגים יגידו אותו דבר לגבי דבר מסוימים, כן? האדם שלוקח את עצמו בידיים ומתחיל ללכת, או בלשון שלנו, אדם שמתחיל את עצמו בידיים ומתחיל לעלות, מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, מבין שהוא צריך לחזור אל הקדוש ברוך הוא ולטפס, אז זאת תרופתו, זאת הרפואה שלו. למה? כי הוא עדיין חוטא, הוא לא הפך להיות צדק בשנייה אחת. כמובן, הוא תיקן משהו, אבל הוא יכול להיות שהוא רק עדיין אפילו בתהליך, באמצע התהליך, אז אפילו, אולי אפילו את החטא הראשון הוא עוד לא תיקן ממש. אבל הוא זז. התנועה הזאת מבחינת קיום האדם, לא מבחינת הרשימה, כמה חטאים יש לך, כמה זכויות, כמה זה, זה בפרשה אחרת. הגמרא בראש השנה, כשברוך הוא סופר וגוזר. זו פרשה אחרת. כאן לא מדובר בשפיטה, יש לך 10 חטאים, 8 מצוות, נידון למוות. יש גמרא כזאת. כאן מדובר משהו אחר. הבן אדם חולה כי הוא מת, כי הוא לא זז. אז אין לו יסודות של חיים. הוא אבן. וברגע שהוא מתחיל ללכת, אז זה כבר רפואתו. כי עכשיו הוא חי, הוא בריא. יש בו יסודות החיים, זאת הכוונה, ערפה משובתם. כלומר, אני רק לשבוך הוא הרפואה, אבל למה זה? תשובה זה אני. ערפה משובתם, אם אתה חוזר בתשובה, אז אני נמצא שם, ואוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. היה קטל ישראל, יפרח כשו שנה. טוב, זה ניסיתי להסביר מה שאני חושב שזה עיקרון כאן. אנחנו נראה, לא רק זה, אבל יש עוד כמה מאמרים כאן, בין הראשון ובין האחרון שציטטתי, שנראה אותם בשבועות הקרובים, לפי כמה זמן יש, יש עוד מאמרים, יש עוד שני מאמרים לפחות בש"ס, שגם כן מתחילים בגדולת תשובה, וכאן יש ריכוז, ואני חושב שמה שהסברתי עכשיו, זה פחות או יותר יהיה לפחות המפתח, שנרחיב לגבי הבנת העניין של הגמרא הזאת, היסוד, אני רק עוזר על היסוד כאן, יש כאן גמרא מסוימת, שצריכים לקחת אותו ולשפוט אותו גמות אחרות, כן? שמבקש מאיתנו לא רק להבין את התשובה כתיקון המידות בגלל האשמה, ועכשיו אנחנו נבטל את זה ונקבל צ'אנס חדש ונתחיל מחדש, נקודה מאוד חשובה מצד עצמה, אלא בלשון של רבי חמה, כאדם, המחשבה שלפני התשובה, אדם יתפוס את עצמו כחולה, כבאפיסת כוחות רוחניים, אמיתי, כמנותק ממקור החיים. בגלל החטא כמובן, בגלל איך שהוא מנסה, בגלל חטאים מסוימים שהוא עשה, ולא רק, בגלל שהוא הפסיק להתקדם, הוא התרגל, הוא מבסוט עם עצמו, שהוא סתם עייף. כולנו נופלים לבור הזה, גם הצדיקים שבתוכנו, אבל ללכת מיום ליום, מחיים, מדרגה למדרגה, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, אדם צריך לנוח. ולפעמים מתאבים עם המנוחה, מתרגלים לו, ואז פתאום שמתי לב שזה כבר שנים ששום דבר באמת לא זז אצלי. זה אומר שכבר שנים שאני בעצם מת. זאת התשובה שהדף הזה מדבר עליה, שבו אדם לוקח את עצמו ואומר, זה לא מספיק שאני בחנתי את עצמי ואני חושב שאני טוב. אני מקבל ציון טוב. בתעודה, טוב מאוד אפילו, או טוב מינוס, בשבילי אני אדם, יש אנשים בעלי ענבה, לא רוצה להיות צדק הכי גדול, מספיק לי טוב מינוס, בערך מה שנקרא 88, אני פעם הייתי תיכוניסט, כל השאיפה שלי זה לא להפריע להורים שלי, אז לא לקבל 85, אבל ודאי לא לקבל 90, כי זה כבר, מה להיות חנון כזה, זה רק קוראים לצרות, צריך להיות לכבד ל-88, יש הרבה אנשים שזה גם החברה שלהם בעניינים רוחניים, אל תתחסד יותר, אמר החכם מכל אדם. גם הם לא רוצים להיות חסידים יותר מדי גדולים, לא רוצים להיות רשעים. בסדר, טוב מינוס זה גם טוב. זה לא קשור לזה עכשיו, גם טוב מאוד לא היה הקטע כאן. הקטע כאן, האם אתה שואף להיות מחר, הוא שונה ממה שהיית אתמול. מי ששואף ככה, אז הוא בתהליך התשובה, והוא בריא, והוא מעריך שנותיו. מי שלא, אז טוב, אולי ימשיך ככה מאינרציה, אבל מבחינה רוחנית, מבחינת ה... כל חיי על המבא, אז הוא נחשב כבר למת, וזה נקרא גדולה תשובה, לא אפקטיבית תשובה, לא חיונית תשובה, לא רעיון טוב תשובה, אלא גדולה תשובה, כי זה משנה ממוות לחיים, זה מהפך של הכל, מהפך של עין ויש, וזה הכוונה של המאמרים, גדולה, גדולה תשובה. אנחנו נתקדם, מאמר, מאמר בעזרת השם, משבוע לשבוע, פחות או יותר, זה נגיע עד יום כיפור, ואז כולנו נחזור בתשובה שלמה, ו... נזכה לקבל פני שינה.